שיעור לאלף סיוון בשנה פשוטה. השיעור מתחיל בתחילת פרק נון גימל, בדף עין דלד עמוד א', השיעור מסתיים בעמוד הבא, עמוד 148, בסיום הסוגריים בשורה השלישית מלמעלה, כנודע ליהודי חן.
פרק נון גימל, והנה, כשהיה בית ראשון קיים, שבית המקדש הראשון היה קיים, אז היה בבית המקדש הראשון את המקום שנקרא קודש הקודשים. והרי אנחנו יודעים לפי כל תהליך הדברים שדיברנו עד כאן, קודש הקודשים של כל עולם, מה זה? זה התורה של אותו עולם. כי הרי התורה זה המקום שבו השכינה מתגלית. גם כשזה מגיע לקודש הקודשים בעולם הזה, הסייג, אז גם כאן קודש הקודשים של עולם הסייג השמי, זה גם כן התורה שנמצאת בקודש הקודשים. איפה התורה נמצאת בקודש הקודשים? עטרת הדיברות, הלוחות, הארון, שזה היה בקודש הקודשים. זה המקום שבו שורה השכינה. אז הוא אומר ככה, הנה כשהיה בית ראשון קיים, שבו היה הארון והלוחות בבית קודש קודשים, הייתה השכינה. שמה זה השכינה? שהיא מלכות והצילות. אז השכינה, מלכות הצילות, נמצאת בכל העולמות. אבל בכל עולם יש איזשהו מתלבש בקודש קודשים של בריאה או יצירה או עשייה רוחנית. אבל כשמדובר כאן בעולם הזה הגשמי, אז אומרים שהייתה השכינה שהיא מלכות הצילות, שהיא בחינת גילוי אור עם סוף ברוך הוא. מה זה שכינה? ההתגלות של האור האלוקי. וכבר למדנו בפרק קודם ששכינה זה על שם ושכנתי בתוכם. מה פירוש שכינה? שזה בא לשכון ולהתגלות בתחתון. זה בא לגלות את האור. כי כשהאור נמצא במקורו, הוא לא בבחינת גילוי. הנבראים לא יכולים לקבל ממנו. רק אשר יש את הגילוי של שכינה, הנבראים יכולים לקבל, וזה נקרא גילוי. אז מתי שאנחנו מדברים על הדרגה הזו שזה בחינת גילוי אור אינסוף ברוך הוא, אז מה החידוש הגדול? שורה שם. השכינה שורה איפה שם? בקודש הקודשים. ומלובשת בעשרת הדיברות. באיזה אופן? ביתר שאת ויתר עוז, בגילוי רב ועצום, יותר מגילוייה בהיכלות קודש קודשים שלמעלה בעולמות עליון. פה זה יוצא בדיוק הפוך. זאת אומרת, הגילוי של האור האלוקי שמאיר בקודש הקודשים כאן, הוא יותר מעולם העשייה הרוחני, יותר מעולם היצירה ויותר מעולם הבריאה. שכינה, זאת אומרת, הגילוי של מלכות האצילות מתגלה באופן ישיר כאן בקודש הקודשים פה למטה. כאן למטה זה הרבה יותר מכל העולמות העליונים. עכשיו, כן, בלי הצמצום. עכשיו צריך להסביר כאן, וההעברה של העניין, יש כאן ביור ארוך שהרבי מדייק כאן בכל הפרק הזה, אבל אני לא אביא את זה בצורה של השאלה, והביור נביא כבר ישר, נלמד את זה לפי הביור. הרבי מסביר שכאן השבוע הזה כן בא לתאר את מה שקורה בקודש הקודשים, זה מחולק לשני שלבים. שלב ראשון הוא מדבר איזה עוצמה של אור נמצאת שם. שלב שני הוא מדבר, האור האלוקי הזה שמאיר בקודש הקודשים, באיזה אופן האור הזה מתגלה, באיזה אופן האור הזה מתלבש כדי שהבריאה תוכל לאחוז במשהו, זה אופן נמוך יותר. עדיין מאוד גבוה כפי שנראה עוד מעט, אבל יש כאן שני שלבים. מה שאנחנו אומרים כרגע את הלשון בתניה, שזה יותר מגילוייה בהיכלות קודש קודשים שלמעלה, והלשון יותר מגילוייה בלי לציין על איזה עולם הוא מדבר, אלא אומר את זה בסגנון גורף, יותר מכל היכלות קודש קודשים שלמעלה, אז הוא מתכוון לכל שלושת הדרגות שלמעלה. זאת אומרת, יותר מעשייה רוחני, יותר מיצירה ויותר מבריאה. זאת אומרת, כאן בעולם הגשמי, האור שמאיר בקודש הקודשים, הוא יותר נעלה מכל העולמות. למה? כי אמרנו הרי, מה הפירוש גילוי בקודש הקודשים? של כל עולם. זה גילוי של השכינה בתורה של אותו עולם. אומר אדמו"ר הזקן שמה שהיה בקודש הקודשים, אותו עניין תורני שהיה בקודש הקודשים, נראה את הלשון בפנים, כי עשרת הדיברות, עשרת הדיברות זה הרי היה החקוק על הלוחות, שנדבר עוד מעט על הלוחות, אבל עשרת הדיברות זה הגילוי האלוקי, שבעצם מהו? אין כללות התורה כולה. כל התורה כולה נמצאת הרי בעשרת הדיברות. בכל מיני אופנים, מהאופן הפשוט, מה שכפשוטו כתוב בעשרת הדיברות, עד לאופן של מספר האותיות שיש בעשרת הדיברות, שזה 620 אותיות כנגד תרי"ג מצוות ושבע מצוות דרבנן, כולל בתוכו ברמזים כאלה ואחרים, את כל התורה כולה, הכל נמצא בעשרת הדיברות. ועשרת הדיברות, מה זה? גילוי של מה? דנפקא מגו חוכמה הילאה, זה גילוי של חוכמה אלוקית, זה לאילה לאילה על מדי התגלי. על מדי התגלי למדנו בפרק הקודם, פרק נונה א', שמה זה? זה אחד השמות של השכינה, שקוראים לה על מדי התגלי, כי זה כבר גילוי, מלכות נקרא על מדי התגלי. פה אנחנו מדברים על גילוי של חוכמה, ספירת החוכמה, גם ספירת הנצח היא מעל מלכות, גם ספירת העוד היא מעל מלכות. אבל ספירת החוכמה היא לאילה לאילה מעל מדי התגלי. זאת אומרת, הגילוי הגדול ביותר שיש בתורה בעשרת הדיברות. אז במילא האור האלוקי, העוצמה, האור שהאיר שם, אין דומה לו באף עולם. המלאכים והשרפים והנשמות הגבוהים ביותר, לא מגיע העוצמה שלהם, לעוצמה הרוחנית האלוקית שיש באור שמאיר בקודש הקודשים של בית ראשון. עכשיו הוא עובר לשלב שני, אמרנו יש כאן שני שלבים. שלב ראשון, מהי עוצמת האור? עכשיו האור הזה לא נשאר ארטילאי, אלא הוא נתפס במשהו. הרי עשרת הדיברות שהיו בקודש הקודשים של בית ראשון, הם לא היו אותיות פורחות באוויר. הם היו באחיזה, במה הם היו באחיזה? בלוחות. אז ברגע שהלוחות יש בהם אחיזה, זה כבר ירידה מסוימת של האור, זה כבר עניין גשמי מסוים, יש כאן ירידה. מה הירידה הזו פועלת? כפי שהוא יסביר מיד, הירידה הזו פועלת שספירת המלכות, היינו השכינה, יורדת לעולם הבריאה, וככה זה מאיר בקודש הקודשים. עדיין זה מעל עולם העשייה הרוחני, ועדיין זה מעל עולם היציר. הלוחות עצמם, מכיוון כפי שנראה בהמשך, מה היה הלוחות? הלוחות הרי לא היו סתם שני אבנים שחקוק בהם, כמו שחוקקים על תלע כמה מילים. הרי זה היה, הלוחות הללו היו לוחות ניסיות. היו הרי בלוחות, לוחות הראשונות ולוחות השניים. אז הלוחות הראשונות, כתוב עליהם בפרקי אבות, שהם נבראו מעשרה דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות. הכתב והמכתב והלוחות, שהיה בהם נס גדול שהם היו נקראים מעבר לעבר, והסמך בנס היו עומדים. אבל גם הלוחות השניים, שמשה רבינו חצב אותם מהמכתב שמצא באוהל שלו, הלוחות השניים שמשה רבינו הביא, שהקדוש ברוך הוא יכתוב עליהם מחדש את עשרת הדיברות, אז כתוב במפורש בפסוק שהוא כתב את המכתב הראשון. זאת אומרת שגם בלוחות השניים היה את הגילוי הזה של העוצמה האלוקית הזו, כמו שמתארים לנו בלוחות הראשונות. מה העוצמה של הלוחות? אז נראה את הלשון בפנים. כדי לחוקקן בלוחות אבנים, כדי לחקוק את עשרת הדיברות הקדושות הללו, לחקוק אותם בלוחות אבנים, זאת אומרת באבן הגשמית, בלוחות אבנים גשמיים, לא ירדה ממדרגה למדרגה כדרך השתלשלות העולמות עד עולם הזה הגשמי. כל שאר הדברים שיש בעולם הגשמי, כדי שהם ייווצרו וייברו בגשמיות, אז יש ירידה, ירידה וצמצום עד שהדבר יתגשם ונהיה אבן, דומם. אבל הלוחות, הם לא היו אבן דומם רגיל כמו כל האבנים שיש בעולם. הם היו אבן דומם שראו בהם שאין בהם את הכללים הקיימים בטבע. הם היו למעלה מן הטבע. כי עולם הזה הגשמי, כל מה שיש בעולם הזה הגשמי, ששם האור האלוקי ירד והצטמצם עד שהוא התלבש בכל דבר גשמי בעולם, אז מתנהג בהתלבשות הטבע הגשמי. כל דבר גשמי בעולם יש לו כללים, אז הוא נוהג לפי כללי הטבע, לכל דבר גשמי בעולם. אבל והלוחות לא היה בהם את הכללים של הטבע. מעשה אלוקים אימה. והמכתב, מכתב אלוקים הוא, למעלה מהטבע של עולם הזה הגשמי. לא היה בזה טבע. לקחת את הלוח ולראות מעבר לעבר את אותו אות, ולא במראה ראי, שאתה רואה אותו הפוך מצד השני. אל אותו אות אתה רואה אותו מכל צד ישר. לראות את המם שבאמצע יש את האבן שמחזיקה את החלל של המם, והאבן הזו עומדת בעצם באוויר, בלי שום אחיזה. לראות אבן גשמית, שבעצם היא לא תופסת את הטבע של הגשמיות. ככה זה היה לא רק באבן, אלא גם על הארון שבתוכו הלוחות היו. גם בארון ראו את אותו נס, כמו שנאמר, שהיה בו בארון מטר, מקום הארון אינו מן המידה. זאת אומרת, הגמרא מתארת לנו שהארון עצמו, למרות שהוא תפס שטח, שהתורה קבעה בדיוק את המידות שלו, המתיים אורכו, אמה וחצי אורכו והמאתיים וחצי רוחבו, התורה אומרת בדיוק את המידות שלו, הוא תפס נפח, הוא עמד במקום בקודש הקודשים, שהקודש הקודשים גם היה לו שטח מידה קבועה, ולמרות שהוא היה שם, הוא לא תפס מקום. זאת אומרת, מדדנו מצד, מהקיר לארון, מכל צד, קיבלנו את אותו שטח, אותו חלל, כאילו הארון לא נמצא פה בכלל. למרות שהארון כן היה שם. לכן עוד מבואר במקומות אחרים, במאמרים אחרים, שבחסידות כתוב עוד ביטוי יותר מעלה ממה שכתוב כאן בתניא, שהגילוי היה לא רק מדרגה של חוכמה, אלא היה גילוי מדרגה של עונג, שזה הרבה יותר מעלה. כי יש הרי בעולם שלושה, יש טבע, זה מסלול אחד. יש נס, זה מסלול אחר. אבל יש חיבור ששניהם יחד, זה כבר משהו שמעל הכל. שאומרים שיש בעולם שטח שתופס מקום, בסדר, זה הטבע. אם אתה אומר לי שיש דברים שלא תופסים מקום, אז זה למעלה מהטבע. אבל אגיד לנו ששני הדברים באים ביחד. יש מקום שהוא לא תופס מקום, ושניהם יחד, זה משהו שהוא מעל כל כלל. אז גם הארון היה כזה, והלוחות היו כאלה. אז מה רואים פה? שמצד אחד זה דבר גשמי, אבל ההשתלשלות, של האור האלוקי שירד כדי לחקוק את עשרת הדיברות באבן הגשמית, הוא לא ירד באותו תהליך רגיל כמו שיורד כל דבר אחר גשמי בעולם. זאת אומרת, מה הוא נשאר? ראית אותו? מה ראית? ראית שהוא לא גשמי. הוא גשמי, אבל הוא בעצם, הוא לא לפי הכללים של הטבע. אז איכן נשאר? נראה את הלשון. זאת אומרת כך. הוא קיים. אם הוא לא היה קיים, אז לא ראית. יש דברים, אתה לא קיים, יש דברים רבים שהם לא קיימים בגשמיות. הוא לא קיים. בעיניים הגשמיות לא רואים אותם. בסדר? אז אני יודע, הם לכתחילה קיימים ברובד, המלאכים של עולם היצירה, אתה לא רואה אותם. לא רואה אותם, כי הם קיימים ברובד של עולם היצירה. פה אני אומר, אתה כן רואה. זאת אומרת שהוא נמצא מצד אחד בעולם הגשמי. וביחד עם זה אתה רואה שהוא לא עובד לפי הכללים שיש בעולם. זה משהו שאתה רואה בעיניים גשמיות שהדבר לא ירד, הוא ירד לעולם, אבל הוא בעצם לא ירד לתפיסה הגשמית של העולם. זה הכל מוכיח לנו דבר אחד, שלעולם העשייה האבנים לא היו שייכים. זה קודם כל. רק עוד מעט נוכיח שהוא גם לא היה שייך לעולם היצירה. קודם כל הוא מוכיח, לעולם העשייה הוא לא היה שייך. הוא לא עמד בקריטריונים של עולם העשייה. אז ברור לנו שהוא... לא נמצא, הוא לא ירד לעולם הזה הגשמי, בצורה פשוטה. הוא למעלה מהטבע של עולם הזה הגשמי. הנשפע מהערת השכינה, כי מה, מאיפה מקבל כל העולם הזה הגשמי אנרגיות? מאיפה מקבל שפע? מהשכינה שורה איכן, שבהיכל קודש קודשים דעתיה. מה אמרנו קודם? שבכל עולם ועולם, השכינה ששורה בקודש קודשים של אותו עולם, זה מכיל את כל האנרגיה החיות של כל העולם הזה. של כל אותו עולם. אז השכינה ששורה בהיכל קודש קודשים של עולם העשייה, הרוחני של עולם העשייה, כוללת כל החיות של עולם העשייה. אז כל מה שיש בעולם העשייה, כל כללי הטבע שקיימים בעולם העשייה, מאיפה הם מקבלים את החיות שלהם? מקודש קודשים של עולם העשייה. אבל בלוחות מה אתה רואה? הוא לא מקבל מעולם העשייה. הוא מקבל ממקום שיותר גבוה מעולם העשייה. כי אם הוא היה מקבל מעולם העשייה, הוא היה עומד בקריטריונים של עולם העשייה. היה עומד יותר. אז זה ברור לנו שהוא, כמו שאומר, כל העולם הזה הגשמי, הוא נשפע מאיפה? מערת השכינה שמיכל קודש קודשים דעשייה? שממנה, שמעולם העשייה הרוחני, נמשך אור וחיות לעולם העשייה, שגם עולם הזה בכללו, עולם הזה הגשמי, נכלל בעולם העשייה הרוחני. אז זה ברור לנו שהלוחות לא שייכים לעולם העשייה.
אז יש להם מצב שכאילו, יש בהם צמצום ואין בהם צמצום.
הם ירדו לגשמיות?
לא, אתה יכול לראות אותם בגלל שיש להם כאילו צמצום
של... נכון, אבל לא את הצמצום של העשייה. הם שייכים לרובד עליון. אז זה אני כן שייך. אז אני זה כן שייך. זאת אומרת, אלא, לאן זה כן שיה, אלא בחינת חוכמה היא לעד האצילות, שהיא כללות התורה שביוד הדיברות, אמרנו הרי קודם שבאתרת הדיברות זה הגילוי של השכינה ממש, של חוכמה הילאה של עולם האצילות, איפה היא נתלבשה כדי לרדת ללוחות הגשמיים, איזה סוג צמצום היה, אז נתלבשה במלכו דאצילות, הוא דבריאה לבן, וירד רק והצטמצם לעולם האצילות, וירד לעולם הבריאה. זהו. זה דילג על עולם היצירה, ודילג על עולם הבריאה, על עולם העשייה, והגיע לעולם הזה הגשמי, אבל מה הגיע לעולם הזה הגשמי? יש לנו פה דרישת שלום מעולם הבריאה. זה מה שהיה בבית ראשון. יכלו לראות בעיניים גשמיות דבר, שבעצם הוא שייך, הוא גילוי, ברמה של עולם הבריאה. של עולמות היצירה והעשייה. והן לבדן המיוחד באור אין סוף שבתוכן, הגילוי של חוכמה הילאה שמאירה בספירת המלכות, בעולם האצילות ובעולם הבריאה, הן מיוחדות עם האור האלוקי שבתוכן, הן הנקראות בשם שכינה, השורה בקודש קודשים דבית קודש. אז בבית ראשון היה גילוי של שכינה, איזה גילוי של שכינה היה בבית ראשון? אז התשובה תהיה כזו, מצד האור, זה היה אור של מלכות האצילות, מצד ההתלבשות, זה ירד גם לעולם הבריאה, אבל לא למטה מזה, זה היה בית ראשון. מה? רק כהן גדול יכל להיכנס לשם, רק ביום כיפור, רק לזמן קצר. לא היה תצוגה בקודש הקודשים? גילוי שונו, גילוי שכינה ודאי שבכל בית המקדש היה גילוי אלוקות, היו 10 ניסים שנעשו בבית המקדש, חלק מהניסים זה אפילו בירושלים, לא רק בבית המקדש, היו ניסים במזבח, היו הרבה ניסים, ראו שהמקום הוא לא עובד לסיפה ליתבע, והרבה דברים כמו עם הפנים היו ניסים, אבל הגילוי האלוקי הגדול הזה שנקרא גילוי שכינה, הגילוי שלמעלה מהמקום בתוך המקום, לא היה רק בקודש הקודשים, כזה עוצמה. וזה הגילוי שעליו דיברנו כרגע, על איזה דרגות מדובר. בוא נראה מה קורה היום, אנחנו נתקדם בהמשך הפרק.
זה להתלבש בקודש של הקודשים של בריאה? מה
קודש? אתה ישר למה קודש? יורד, קודם כל, כל סדר של הקשילות, כל זה קדשים של בריאה ומלכות הבריאה. זה למדנו כבר בפרק הקודם. צמצום מסוים, ההתלבשות באבן, ודאי צמצום לעומת האור שמאיר בעשרת הדיברות עצמה. ודאי שזה צמצום מסוים. אבל עדיין זה למעלה מכל מה ששייך בבריאה, למעלה מעולם היצירה ולמעלה מעולם העשייה. זה מה ששורה בקודש קדשים לבית ראשון, על ידי התלבשותה בעשרת הדיברות החקוקות בלוחות שבארון בנס. זה שזה היה חקוק בנס, אותו נס שדיברנו עליו קודם, מה זה מראה הנס הזה? שהוא בעצם למעלה מעולם העשייה. איפה אנחנו יודעים גם שהוא למעלה מעולם היצירה? הוא אמר את זה אומנם קודם מפורש, שזה מלכות השילות ובריאה בלבד, אבל איפה הוא מדגיש שזה גם למעלה מיצירה, זה המשפט הבא. הוא מעשה אלוקים חיים. כיוון שכתוב על הלוחות את הלשון, שזה מעשה אלוקים חיים, מבואר בחסידות, שאלוקים חיים, לעומת שומרים אלוקים תם, שומרים אלוקים חיים, מה זה אלוקים חיים? זה גילוי ששייך לעולם הבריאה. כמו שאומר בסוגריים, הוא אלמא דאיתקסיה מקנן בעולם הבריאה כנודע ליהודי שם. למילא כשאומרים על הלוחות מעשה אלוקים חיים, אז בעצם באמירה הזו אנחנו אומרים שאיזה גילוי יש פה בלוחות, באבן של עולם הבריאה.